עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי 93FM 92.8, יום רביעי היום וב באלול תשפ"ג, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואנחנו ממשיכים היום באווירת חודש אלול. לפני שנתחיל לשלוח מכאן קודם כל את תנחומים, וזה באמת כל כך מזעזע שתוכנית אחרי תוכנית אנחנו צריכים לשלוח ניחומים ולחבק את משפחות השכול, והנה עוד משפחה, אמא בת שבע נגרי, שהיא רק בת 40, אמא לשלושה ילדים, גננת אהובה ומסורה, והיא נרצחת בפיגוע ירי כל כך אכזרי כשהיא בדרך לקשט את הגן לקראת פתיחת שנת הלימוד. אז הנה אנחנו מנסים לשלוח מכאן ניחומים למשפחה, כי באמת רק הקדוש ברוך הוא יכול לנחם עם אחרי טרגדיה כל כך קשה, ואנחנו מתפללים ומייחלים שיבולה כבר המוות לנצח, כי די אי אפשר יותר. אמרנו אלול, בכל שנה אני חוזרת ומספרת שכשלמדתי בסמינר של הרב וולף, אז עדיין עומדת לנגד עיניי המורה חנה זוכובסקי, הייתה לנו כזו קתדרה, מין סוג של בימה כזאת בכיתה, והמורה חנה זוכובסקי מחנכת דגולה, הייתה מספרת בכל שנה על רבל אלופיאן, שהיה אז כאן חכמי המוסר בדור האחרון, בעל הלב אליהו, היה משגיח בישיבת כפר חסידים, הוא היה אומר לתלמידיו כך, כל השנה זה אלול, אבל אלול זה אלול, ואני ממש שומעת ככה עוד מדהדת באוזניי המורה חנה זוכובסקי ככה עם המילים הללו, ותלמידיו באמת העידו כי די להם בימים אלו, בימים האלה של חודש אלול, לראות את צורת קודשו, להביט בהליכות קודשו, להתבונן כדי להיסחף יחד איתו לאווירת האלול שלו. אז אני היו שנים שבאמת פחדתי מאוד מחודש אלול, תמיד הרגשתי ככה לא ראויה ומקבלת על עצמי קבלות ולא עומדת בהם, ואיך בשוב אלול, והרגשתי מין מועקה כזאת, ורק רציתי שזה כבר ייגמר ולהיות אחרי. אבל בשנים האחרונות, במיוחד מאז שזכיתי שוב ללמוד את שער הביטחון, כן, חובת הלבבות, רבינו בחיי, אז משהו בכל ההסתכלות הזאת השתנה אצלי. נכון, תקיעות השופר אמורות להעיר ולעורר אותנו. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, וברור שהשופר אמור לעורר אותנו לחזור בתשובה, וכל אחד צריך לפשפש במעשה ולדעת אצלו מה ואיך. אבל בואו לא נשכח, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. וכך כותב המשגיח הרב וולבה, שאם היו שואלים אותנו מהו הזמן שכל הבריאה שמחה וחוגגת בו, אז היינו משיבים ואומרים שמן הסתם כך יהיה, כן, כל הבריאה שמחה וחוגגת בטח יהיה בביאת המשיח. אבל הרב וולבה ממשיך ואומר, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירעם הים ומלואו, יעלוז שקי וכל אשר בו. מתי כל זה יהיה? לפני השם כי בא לשפוט את הארץ. המשפט של הקדוש ברוך הוא מעורר את כל הבריאה לשמוח, וזה ממש בניגוד למשפט בשר ודם. כשהשם יתברך יושב לשפוט את עולמו, הוא עושה זאת כדי שנזכה לחיים טובים יותר. ולכן קורא הקדוש ברוך הוא לאדם שיבוא אליו ויחזור בתשובה, כדי שהוא יוכל להשפיע עליו את כל הטובות המובטחות. אם היינו מתייחסים באמת ככה לחודש אלול, אז היינו מחכים לחודש הזה כבר מהקיץ, אולי אפילו מהחורף, ובאמת היה אכפת לנו על כל יום, על כל שעה של חודש אלול. הקדוש ברוך הוא מחפש אותנו בכל פינה, הוא מבקש שנבוא אליו בחזרה, ולא משנה איפה אנחנו נמצאים, הוא פושט אלינו את זרועותיו כדי לחבק אותנו. שובה ישראל, שובה ישראל, אלו געגועים של אבא. אבא לקורא לנו, הוא פורס אלינו את שתי זרועותיו, מחכה לנו כדי שנצא כבר מהבוץ. אנחנו חייבים ללמוד לראות בחודש אלול הזדמנות, הזדמנות מופלאה שקורית פעם בשנה. אבא לכאן, כל כך קרוב, אפשר לבקש ממנו, אפשר להתפלל, אפשר לבקש סליחה. איזו הזדמנות מופלאה. אבא לבא עד אלינו, והוא כאן חודש שלם. בואו נזכור את זה, בואו ננצל את זה. אם פעם חשבתי שיש שם מישהו למעלה שרק יושב ועושה לי כל היום נו נו נו, ורק מחכה לרגע שאולי אני אמעד, חס ושלום, כן, לא מחכה, אבל כאילו שסופרים לנו את המעידות, אבל לא, אבא לנמצא כאן דווקא כדי לראות את הרצון שלנו. עצם זה שיש רצון, שיש כוונה באמת טובה, זה כבר אנחנו נמצאים במקום טוב יותר. הרבה פעמים פחד ואימה שמשתלטים עלינו, הם משתקים אותנו. ודווקא מתוך אהבה, דווקא מתוך הבנה שיש לנו אבא אוהב, שרק רוצה שנתקרב אליו, שכן, שנתאמץ עוד קצת. יש סיפור מתוק מעבודת חודש אלול מרבי ישראל בעל השם טוב, שהוא היה ידוע בנסיעותיו התכופות והפתאומיות, ואז הוא יכול היה בבוקרו של יום בעיר להודיע שהוא רוצה לנסוע לאיזה מקום, ואז היו מתכנסים התלמידים שלו ונוסעים לאיפה שרבי ישראל בעל השם טוב היה אומר או מבקש. לפעמים הוא אפילו לא היה אומר לאן הוא רוצה לנסוע, אלא היה מצווה על עגלונו פשוט לעזוב את המושכות ואת הסוסים ולתת להם ככה כרצונם. ובדרך נס תמיד היו מכוונים את פסיעותיהם אל אותו מקום שחפץ הבעל שם טוב להגיע. אז באחת מהנסיעות הללו שציווה הבעל שם טוב לעזוב את המושכות, הגיעו הסוסים אל מקום שמם ונעצרו בו. למלוא כל האופק היו שמיים, עצים, אדמה, ולידם היו פזורות כבסותיו של הרועה. התלמידים שהאמינו בגדולת רבם, הם לא היססו או שאלו, הם ירדו מהעגלה, והבעל שם טוב הוליך אותם אל בין העצים, מסמן להם לחזות ברועי הכבשים שהיה שם. מה הם רואים? הרועה שלמולם רוקד, קופץ, מפזז, מקרקר. הם הסתכלו במחזה המוזר בהשתאות, מה הולך כאן? לא מבינים למה הרועה עושה את זה, ומה רוצה בזה הבעל שם טוב. לאחר הזמן מה, עם אותו רואה צון, כן, הוציא מטבע, זרק אותו באוויר, ואז קרא לתלמידים הבעל שם טוב לעלות חזרה לעגלה. העגלון הצליף בסוסים, והם החלו חוזרים לעיירה. ואז בנסיעה גילה להם הבעל שם טוב שהרואה הזה הוא יהודי, והוא לא יודע ללמוד או להתפלל, ומחמת שהוא כל כך רצה לעשות נחת רוח לבורא, החליט לפזז ולרקוד, ואף לתת את רכושו בסך מטבע אחת להשם יתברך. דעו לכם, המשיך הבעל שם טוב ואמר, המטבע הזו שזרק אותו רואה לא נפלה לאדמה, אלא היא המשיכה הישר לשמיים, משום שהעיקר לפני השם רצון האדם לעשות מעשים לפי יכולתו. ויש בה במשפט הזה מסר כל כך מרגיע וכל כך מעודד, אני אקריא אותו שוב, העיקר לפני השם רצון האדם לעשות מעשים לפי יכולתו, וכיוון שהרועה ידע את זה, קיבל השם את מעשיו. זה פשוט מדהים. ועוד משהו ככה, באמת על השמחה בחודש אלול ועל התחושה הזאת שהקדוש ברוך הוא כל כך קרוב אלינו, אז רבה של שכונת רמת אלחנן, הגאון רבי צחוק זילברשטיין, הוא הביא בשם המשגיח מפונוביץ', מרן הרב יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, שהוא כתב לבחור בימי בין הזמנים של אב, שהנה, הימים המאושרים של אלול ממשמשים ובאים, ככה הוא קרא לימים האלה. הימים המאושרים, כן, אלו ימים מאושרים. אנחנו צריכים להיות מאושרים שזכינו, שתינתן לנו האפשרות לרחוץ את עצמנו מזוהמת האבונות והחטאים שמקיפים אותנו מכל עבר. שזכינו להתקרב להשם יתברך בקלות כל כך רבה, כי הוא מצוי בתוכנו. כפי שפתחתי, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. הפסוק הזה מכיל בקרבו כל כך הרבה שמחה, עד שהיינו צריכים באמת לקפוץ מרוב עושר, שאבא שלנו מצוי אתה כל כך קרוב אלינו. הרבה פעמים אנחנו נמצאים כל כך בלחץ ובחרדה ממי הדין, ובמיוחד ככה בישיבות ותחילת זמן, ולפעמים לא מצליחים להרגיש את השמחה הזאת, מרגישים יותר את היראה ואת הפחד. והוא אומר, חבל שאין הם מרגישים את התחושה הנפלאה הזו, שהמלך הגדול, שהקדוש ברוך הוא, שבידו כל המפתחות לכל הבקשות ולכל הרצונות, הוא מלך שהוא גם אבא שלנו, והוא נמצא עכשיו כל כך קרוב, ויש בידינו אפשרות לבקש ממנו כל מה שנרצה, ודווקא בגלל הקרבה היתרה הזאת, הוא גם ימלא יותר בקלות את הבקשות שלנו. זהו, אז בואו נזכור, אלו ימים, ימי דין, נכון, אבל ימים מאושרים, הזדמנות מופלאה, בואו ננצל אותה, אבא כל כך קרוב. אבקש פניך, יונתן שיינפלד.
מבטחות והשבועות שנדרתי, שנשבעתי לפניך. כל החטאים, העוונות והפשעים שחטאתי, שפשעתי, העבר מעיניך. כי אם אפשר לשוב בתשובה אליך, ורק אתה תשמע אותי, לא אשמור בתוך תוכי, אבקש פניך, כי רק אתה תשמע קולי. קח אותי בשתי ידיי, רק איתך כל ימי. מה שהיה מזמן היה, עבר מעליך. כאן בארץ לא זרורה, מבקש רחם. למרות המלחמות, האכזבות, הנפילות שנפלתי, הנה קמתי בידיך. המחשבות, התאיות, המסתרות שהסתרתי, הנה באתי לפניך. כי אם אפשר לשוב בתשובה אליך, ורק אתה תשמע אותי, לא אשמור בתוך תוכי, אבקש פניך, כי רק אתה תשמע קולי. רחם על בניך, מתפלל תפילה קטנה, קבל פניה.
וואו, 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 איזה שיר, איזה שיר, ותודה ליעלי צייטלין שלנו על הבחירה הכל כך מוצלחת של השיר. מדהים. אז היום בתוכניתנו כמובן הרבנית ימים המזרחי, לפרשת כי תצא, והיא נמצאת רחוק בברזיל, כן, ומשם אנחנו נשמע אותה. בהמשך, מהי החשיבות לבדיקת ראייה דווקא רגע לפני החזרה לבית הספר? אנחנו נדבר היום גם על שבת חיזוק למטופלות של יד לאחים וילדיהן, גם כמובן פינת הניקיון שלנו עם סנו. הנה ההזדמנות שלכם, כל הכתמים שהצטברו לכם בימי בין הזמנים, אז זאת ההזדמנות, ומספר הטלפון שלנו כאן באולפן לשאלות שלכם המאזינים, 03-593-93. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב ושלום לרבנית היקרה שלנו שכל כך התגעגענו אליה, הרבנית ימים המזרחי.
שלום רחל, מה שלומך? אז אנחנו כאן מברזיל הרחוקה בקהילה היהודית בסאו פאולו. מרגש, מרגש לראות אותם איך הם צמאים פה בקצה השמיים. ממש איך כתוב בפרשות של סוף ספר דברים, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך. זה פשוט באמת קצה השמיים, לטוס לפה זה וואו. ואנחנו פוגשים פה המון תלמידים בבתי ספר, בתיכונים, מתמודדים עם מה שכולנו מתמודדים. כל כך מרגש, מנהלת באחד מהתיכונים אמרה לי שאני שואלת אותה מה האתגר המרכזי שלכם, והיא אומרת כמו כולם, הסולולרי, הם פשוט נשאבים לשם, הם לא נוכחים גם כשהם נוכחים. והיא מספרת לי שאחת לשנה הם נוסעים למסע בפולין, והיא אומרת להם בשבת שהם נמצאים שם, שימו את הפלאפון בצד בשבת, ואחרי שבת תגידו לי מה זה עושה לכם. והיא אומרת שזה פשוט כל פעם מרגש בצורה בלתי רגילה, כשבמוצאי שבת הם אומרים לה, אנחנו פשוט הסתכלנו אחד באחר, פתחנו את השער של הלב, השער של הפנים לזולת. אז על פתיחת השער הזה נדבר הבוקר. בדיוק כשספדתי השבוע לגננת הנהדרת הזאת בת שבע נגרי, השם ייקום דמה, אמרתי לבנות שהתנועה הזאת שהיא פותחת את הידיים ומקבלת את הילדים בבוקר בגן, זו תמונה שהראו שוב ושוב ושוב, זה פתיחת השערים שיש בחודש הזה. האם נדע לפתוח את השער הזה לילדים שלנו, לבנות שמתחילות ללמוד, לבנים שהתחילו את הישיבות? אז בפרשת כי תצא מתארים הורים שהרימו ידיים, הם כבר לא פותחים ידיים. בינינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו כי כל היום יש לו אוזניות על האוזניים, זולל וסובך, חזל אומרים, אוכל בשר, שותה יין או חלילה אלכוהול. אין לנו מושג מה עושים עם הילד הזה, גדול עלינו. כל כך הרבה הורים מתמודדים עם הקושי הזה, ותפסו בו אביו ואימו, ומה הם עושים? הולכים אל זקני העיר והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. אולי יש שער שיפתח לו כשם שהוא במקום שלו. אנחנו פוחדים מהילד הזה, הם אומרים, הוא יתרגל לסבוע, הוא יתרגל לקבל הכל, הוא יתרגל לשפע. אנחנו פוחדים שכשהוא יגדל, אם הוא לא יקבל את כל מה שהוא דורש, יבקש לימודו ולא ימצא, ואז יעמוד על פרשת דרכים וילסתם, ישדוד את הבריות. זה ביטוי שעושה דמעות, יבקש את לימודו ולא ימצא. המשמעות של הפשט היא כמובן שהילד מבקש מה שהוא היה רגיל אליו תמיד, אבל אני לוקחת את המילים המשגעות האלה לכל המורים וההורים שמתחילים עכשיו את השנה החדשה. ילד מבקש את לימודו ולא מוצא. הוא מחפש מישהו ילמד עליו משהו שהוא עוד לא יודע על עצמו. לא אבא ואימא שהם כבר מחורים למבט על הילד הזה שהם מכירים, אז הם לא יכולים לראות בו שום דבר טוב או מוצלח. ילד צורר ומורה נידון על שם סופו, אבל כשהוא מגיע או היא מגיעה לכיתה חדשה, המורה קוראת את השם שלו בתחילתו. שם חדש, בלי שהכירה אותו לפני כן, והיו עיניך רואות את מוריך. בן סורר ומורה, גם כשהוא כבר אצלנו חלילה בלב נידון על שם סופו, אני כבר יודעת מה יהיה איתה השנה. המורה יקרא את השם של הילד, ואז הוא לא קרוי על שם סופו, הוא קרוי שוב מההתחלה על שם התחלת השנה, ומישהו מסכים ללמוד עליו משהו חדש שאף אחד עוד לא למד, מבקש לימודו ואינו מוצא. בתפר הזה של סוף השנה ותחילת השנה שקוראים לו חודש אלול, אנחנו יכולים להיתקע בסוף, נידון על שם סופו. אנחנו יכולים להחליט שזה התחלה חדשה, מביטים בו ונותנים לו שם חדש, וקורא לך שם חדש, כך אומר הנביא. אני חושבת שזה מה שהתורה עושה. 70 פנים לתורה. היא תסתכל בפנים, היא תניח את כל הנחות היסוד שלה על האדם הזה, ותסתכל עליו ותגיד לו, אני מאמינה בך, בן. אתה לא סורר, אתה לא מורה. אני אעיר לך מחדש, אני אעיר לך אותך באור חדש. וזה המאור שבה, שמחזיר למוטב. הלוואי שנזכה בתחילת שנת הלימודים ללמוד את הילדים שלנו ואת הנערים והנערות מחדש, כמו שהייתה עושה מדי בוקר בת שבע נגרי, שזה יהיה לעילוי נשמתה.
אמן, 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 בעזרת השם, ובאמת שיבולה המוות לנצח, כי אי אפשר יותר לשמוע את הדברים האלה. תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי. אנחנו בפינה מרגשת במיוחד עם מומחי רפואת נשים וחדרי הלידה של שיבא תל השומר. אנחנו גם רוצות להזמין אותך, אם את לקראת לידה בשלב המרגש הזה, להצטרף אלינו לסיור מרתק בחדרי הלידה החכמים של שיבא תל השומר. הסיור הזה יהיה בהשתתפותי והמיילדת אורלי בן גדליה, שגם כמובן היא תוביל את הסיור הזה. הסיור יתקיים בעזרת השם ביום שני, י' באלול, 28 באוגוסט, ב-10 בבוקר, כיבוד מפנק במקום. להרשמה שלחי את המילה שיבא לוואטסאפ 03-593-93-93, או בטלפון 03-794-5081. להתראות בשמחות בשיבא תל השומר. בוקר טוב לפרופסור אייל סיוון, מנהל בית החולים לנשים ויולדות בשיבא תל השומר. מה שלומך?
מצוין.
ברוך
השלומך.
ברוך השם, עודו להשם. בשנים האחרונות אנחנו רואים ששיבא תל השומר מופיע שוב ושוב בצמרת בתי החולים הטובים בעולם. בית חולים לנשים ויולדות מדורג שוב ושוב במגזין פורבס, כן, מכובד מאוד, עם מספר הרופאים הטובים הגבוה ביותר בתחום הנשים, שזה נתונים בהחלט, בהחלט מרשימים. אז את יודע, בתור כותרת זה מהמם, וזה יופי, וכתבה, והכל, ועיתון, אבל מה שמעניין אותנו לדעת, במיוחד אותם נשים שככה נמצאות במקום הזה של לפני לידה, איך כל זה בא לידי ביטוי בשטח, תכלס, כמו שאומרים.
נכון, בהחלט. יש כל כך, זו שאלה מצוינת. בית, צריך לזכור שאנחנו חלק מהבית חולים הכללי. כלומר, בית חולים כזה שהוא מדורג במקום, בכלל המספר הזה הוא נשמע קצת אפילו אגדי, צריך לזכור שיש מאות אלפי בתי חולים בעולם, זה לא רק דירוג ישראלי, זה דירוג כלל עולמי. מה שזה באמת בודק, זה בודק את היכולת של בית החולים לתת קודם כל שירות מתקדם, בית טיפול שהוא ייחודי או המתקדם ביותר שקיים בעולם, ומה ש זה בעצם מאפשר, זה מאפשר לנו לנצל את היכולות הגלליות האלה של בית החולים גם לטובת הבית חולים שלנו, של נשים ויולדות. זה אומר שכל אישה למעשה, אחד הדברים שאנחנו גאים בהם, שאין בעצם איזושהי בעיה שאישה עלולה לתקל בה, שקשורה לרפואת נשים, שלא ניתן בשיבא לטפל בו ביחס לכל בית חולים אחר בעולם. אתם יודעים שלא פעם אנחנו שומעים ששולחים אנשים לקבל כל מיני טיפולים בחוץ לארץ, בגלל שיש אמצעים שם שאין פה, כן. יש רופאים שמסוגלים לתת ייעוץ מיוחד בגלל שיש להם ניסיון שאין פה וכן הלאה. אחד הדברים שאנחנו יכולים וגאים בו בבית חולים שלנו, זה שבית חולים בנשים בשיבא, יכול היום לתת טיפול המתקדם ביותר והייחודי ביותר שקיים בכל מקום אחר בעולם, שזה יכולת שמתאים, מעט מאוד בתי חולים שיכולים להצטיין או להגיד על עצמם שהם כאלה, וזה מה שאנחנו יכולים להגיד. וגם צריכים לזכור שיש מצבים שבהם בנשים שיש להם הריון ולידה לגמרי לגמרי תקינים ורגילים, ופתאום תוך כדי הלידה, אמנם זה קורה בצורת מאוד נדירות ואנחנו לא רוצים להפחיד אף אחד, אבל כן. לפעמים קורים מצבים מאוד מאוד מיוחדים שלא היו צפויים מראש, ובגלל שיש לנו יכולות פה של תמיכה של קרדיולוגים ושל רופאי קרישה ושל רופאים פנימיים, ואנחנו יכולים להתגייס, ובמרדימים כמובן, אנחנו מגייסים פה כוחות שיכולים לטפל במצבי חירום בצורה שאין לנו אך ורע בשום מקום, לא בארץ ולא בעולם.
כן, אז באמת הרי תכלס אנחנו כולנו מתפללים תמיד, נכון. אבל אי אפשר לדעת, הרבה פעמים גם אם הלידה התחילה באופן תקין, כמו שאתה נכון, אומר, נכון. דברים מתפתחים פתאום, גם דברים לא צפויים, וזה מרגיע מאוד לדעת שגם אם חלילה משהו קורה, תמיד יש את המענה הנכון בשטח.
נכון, בהחלט, זה מה שאני תמיד אומר לנשים, זה לא שאת יכולה, נכון שברוב המקרים ההיריון והלידה מסתיימים בשלום ואנחנו מאוד שמחים על זה, אבל חשוב מאוד לדעת ברקע זה גם מרגיע, שגם אם המצבים יסתבכו באיזושהי סיבה, הם תמיד ימצאו פתרון פה בשיבא, ואנחנו מסוגלים לתת טיפולים מאוד מאוד מיוחדים שמצילי חיים.
וגם להזעיק צוות, אם פתאום יש צורך בניתוח קיסרי או באיזשהו תהליך שמתעכב, אז יש מיד צוות זמין.
גם צריך לזכור שאחד הדברים שאנחנו מתפארים בו, זה שהרופאים הבכירים ביותר, כולל אותי, כולל ראשי המחלקות השונות, זמינים לצוותים 24 שעות ו7 ימים בשבוע, אם יש צורך כזה, להצלת נפשות, אנחנו תמיד נמצאים שם ומתגייסים ומגיעים גם בשעות הלא קונבנציונליות, בכדי לעשות הכל בשביל לתת את הטיפול הבטוח ביותר לנשים שנמצאות אצלנו.
כן. אנחנו רואים בכל מקום את חדרי הלידה החכמים של שיבא תל השומר. מה בעצם הרעיון שעומד מאחוריהם? ואולי רגע לפני, מה זה אומר חדר לידה חכם?
כן, אז קודם כל, באופן כללי, אחד הדברים שאנחנו שמנו לעצמנו כמטרה, זה לשים את הדגש בעיקר על חדרי הלידה. למה חדרי הלידה? בגלל שלא החדרים עצמם, אלא גם החדרים, גם הצוות, גם האווירה, בגלל שאנחנו תמיד, אני באופן אישי, ואני גם יודע שזה התפיסה של הצוות שלנו, אנחנו חושבים שהלידה זה אחד הרגעים והשעות החשובות ביותר שגורליות גם לאימא, גם לילוד וגם למשפחה כולה. כולם זוכרים את הלידה הראשונה שלהם, תמיד הלידה זה משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי ומיוחד, ולכן היה לנו מאוד חשוב ליצור סביבה שהיא מצד אחד מאוד 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 בטוחה, שמאפשרת לאישה להרגיש שהיא בידיים הכי טובות שאפשר. מצד שני, גם אנחנו יודעים שלסביבה ולאווירה יש השפעה חיובית על מהלך הלידה ועל התוצאות של הלידה. ולכן היה חשוב לנו מאוד ליצור גם אווירה מאוד מאוד רגועה, מאוד מאוד גם שמאפשרת לאישה לבחור בין סוגים שונים של טיפולים שעשויים לעזור לה לעבור את הלידה בצורה יותר טובה, כמו רפואה אלטרנטיבית, דיקור סיני, כאלה שרוצות לידה טבעית, אז יש לנו צוות שמתמחה לתמוך בנשים שלא רוצות התערבויות כלשהן ורוצות לידה משהו יותר טבעית. אם זה גז צחוק שמאפשר לנשים לקבל תמיכה בכאבים או בשלבים הראשונים שעדיין לא מתאים לתת אפידורל, או במקום אפידורל בנשים שלא מעוניינות לקבל אפידורל. ובנוסף לזה יש לנו גם הדרכות בחדר עצמו, יש הדרכות לאנשים שהם יכולים לקבל בווידאו תוך כדי הלידה מהמסכים שנמצאים בחדרים, שיאפשר להם להפוך את הלידה לחוויה יותר קלה ונעימה. והחדר הוא מאוד מאוד משתנה, האווירה בו משתנה ביחד למה שהאישה בוחרת, כך שהאווירה החיובית הזאת גם משפיעה מצד אחד על הצוות, שהוא נעים מאוד לעבוד במקום שהוא מאוד מאוד מקבל ותומך וכן הלאה, ומצד שני גם לאישה כמובן זה יוצר אווירה שהיא מרגיעה ומאפשרת ללידה לעבור בצורה הרבה יותר חלקה.
כן, בעזרת השם. אז באמת נאחל לכולן בידיים מלאות ורק בשורות טובות, בעזרת השם.
בהחלט, אנחנו פה בשביל לתת את השירות הטוב ביותר, וזה שיתאים לכל אישה לפי צרכיה ולפי אמונתה.
בעזרת השם. תודה רבה פרופסור יעל סיוון, מנהל בית החולים לנשים ויולדות בשיבא תל השומר. תודה על הדברים האלה.
בבקשה, ושבעיקר הבריאות.
בעזרת השם. ביקשנו מיולדות שיבא תל השומר לשתף בחוויית הלידה שלהן, הנה.
הייתה בשיבא חוויה מדהימה, צוות וכל המהלך של האשפוז היה מדהים, ותודה רבה לשיבא.
שלום, אני רוצה לספר על חוויית הלידה שלי בשיבא, שהצוות היה מעולה, מקצועי, והייתה להם הרבה סבלנות בלידה הראשונה שלי, ברוך השם, ואני ממש 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 ממליצה.
הייתה לי לידה טבעית, מהירה וטובה, לידה ראשונה, כל בזכות שמגיעים ללידה, מגיעים בביטחון בקדוש ברוך הוא ואומרים, לעשות הכל בשביל לילדים של הקדוש ברוך הוא, ברוך השם.
זו ממש טיפה בים, ואני רוצה בשלב הזה שנצרף אלינו לשיחה יולדת נוספת. שלום לחנה מורג, שמגיע לה מזל טוב, כי היא ילדה, אמנם לפני 5 חודשים וקצת, אבל מזל טוב תמיד אפשר לקבל. מה שלומך, חנה?
תודה.
כן.
מעולה.
התאוששת מהלידה?
כן, כן.
ברוך השם. אז בואי ספרי לנו על החוויה של הלידה שלך בשיבא תל השומר.
אוקיי, אז אני בעצם ילדתי בקיסרי שנקבע מראש, ידענו את זה, ובאמת ממש חששתי, ידענו את זה בערך חודש לפני הלידה, אז באמת לאורך כל התהליך היה לי אוזן קשבת בשיבא, גם באנו לשם לכמה פגישות, לכמה בדיקות, עד שהחליטו וגם כן ניסו אולי לחשוב איך אנחנו יכולים למנוע את זה, בסוף קיבלנו החלטה כן לגשת לניתוח קיסרי, אבל גם לאורך כל היום היו שם בשבילנו, גם אחרי הניתוח אחיות תמיד היו זמינות, היו כל מיני מצבים שהיינו צריכים לקרוא להם SOS והם ישר הגיעו ונתנו את המענה הכי טוב שלהם. וזהו, הצוות שם המקצועי, גם הרופאה, גם מנתחת, כולם היו מקסימים.
כן, מדהים.
כן, כן, מאוד מקצועיים שם.
כן. לא נשארה לך טראומה מהתת ניתוח, זה לא פשוט, במיוחד שאת מתכוננת ללידה רגילה, ופתאום אומרים לך שאין ברירה וצריך ניתוח. מלחיץ, בהחלט מלחיץ.
כן, אבל לא, ממש לא נשארה לי טראומה. כמובן שאני אשמח ללדת לידות רגילות, אבל אם ללדת קיסרי, אז זה בתל השומר.
אהה, יפה. עכשיו, מעבר למענה המקצועי שהרגשת שנמצא שם כל הזמן, את יודעת, לפעמים צריך פשוט מישהו לדבר איתו, מישהו שרק ירגיע ויגיד, אל תדאגי, יהיה בסדר, הנה תבוא אחות, או הנה יבוא רופא. היה שם מענה גם לעניין הזה?
אני אגיד לך אפילו מה הכי אישי, הבת שלי נולדה והיא בלעת מים. והרופאה הייתה צריכה ישר לקחת אותה לתינוקייה, להשגחה, ואני מאוד רציתי שהיא תהיה איתי כל הזמן אחרי הניתוח. יש להם אפשרות כזאת שאחרי הניתוח התינוק ייתח בהתאוששות, אז מאוד מאוד רציתי, ואז היא עמדה באמצע הניתוח והסבירה לי כמה זה חשוב שעכשיו היא תיקח אותה ותשגיח עליה שעה, שעתיים, והיא תחזיר לי אותה. ממש באמצע הניתוח, ואחרי שעתיים באמת הם החזירו לי אותה. זה היה כל כך מתחשב ואנושי, ואת יודעת, אני נמצאת, נמצאת באמצע ניתוח, ובאמת עצרה ונתנה לי את, את, את מה שהייתי צריכה והרגיע אותי. ובעלי התלווה אליה ככה עד שבעצם שחררו אותה אליי.
כאילו אנושיות מעבר לכל המקצועיות,
מאוד אנושי,
כן,
מאוד,
שזה טוב לשמוע. אז קודם כל תודה ששיתפת אותנו, שיהיה לך הרבה הרבה נחת וגידול קל, ובעזרת השם עוד לידות טובות בריאות בידיים מלאות בעזרת השם.
תודה.
תודה ששיתפת אותנו בחוויית הלידה שלך בשיבא תל השומר, ואת זוכה בפרס.
הפרס מתנת חדרי הלידה של שיבא, המאפשרים לך ליהנות ממובילות מקצועית, מחדרי לידה חכמים, ממרכז ללידה טבעית, משירותי רפואה משלימה, מהתאמות ליולדת שומרת מצוות, וממגוון תנאים ואפשרויות לחוויית לידה רגועה וטובה יותר.
והעיקר תמיד בידיים מלאות ורק בשורות טובות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי. אז הנה, רגע לפני החזרה לבית הספר, חשוב מאוד גם לבצע בדיקות ראייה, ולמה? תכף אנחנו נשמע. שלום, בוקר טוב לדוקטור שירי שולמן, מנהלת מכון עיניים, אסותא מרכזים רפואיים, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז למה באמת כל כך חשוב לבצע בדיקות ראייה, ויותר מזה, מהי בעצם נקודת הזמן, או מהן נקודות הזמן, ששם זה חשוב במיוחד?
אני אתחיל מהשאלה הראשונה, למה חשוב לבצע בדיקות עיניים לילדים? שתי הסיבות העיקריות שילדים במיוחד קטנים לא יודעים להגיד כשהם לא רואים טוב, והם לא יודעים להגיד איפה ומתי הם לא רואים טוב. אז באחריותנו ההורים בעצם לבדוק אותם כדי לדעת שהעיניים בסדר. הסיבה השנייה היא שאם ילד רואה טוב בעין אחת ולא רואה טוב בעין השנייה, הוא לא ישים לב לזה בכלל, וזה יכול לגרום למצב שנקרא עין הצלה. עין הצלה זה מצב שבו המוח לא לומד להשתמש טוב בעין שלא רואה טוב, ולכן אם נגלה את זה אחרי כמה שנים כבר אי אפשר יהיה לתקן את זה. לכן מאוד חשוב שילדים עד גיל 10 חדות הראייה שלהם, העיניים שלהם יהיו בסדר, כדי שהמוח יתפתח כשורה ללמוד להשתמש בעיניים.
אני רוצה אפילו לספר לך משהו על ילדה שהייתה בכיתה א' וב', וכולם חשבו שהיא פשוט תלמידה מאוד מאוד חלשה, לא קלטה קריאה, לא קלטה כתיבה, לא קלטה, ופתאום כשהיא מורה קיבלה אותה בכיתה ו', אותה מורה חינכה אותה בעצם ב' ב', ואחר כך היא קיבלה אותה שוב, והיא לא זיהתה שזאת אותה ילדה. פשוט אף אחד, זה היה לפני באמת המון המון שנים, 40 שנה, ואף אחד לא זיהה שהילדה הייתה ילדה מאוד מוכשרת, היא פשוט לא ראתה, והיא כנראה לא ידעה, כי היא כל כך הייתה רגילה כך לראות שהיא לא הבינה שמשהו לא בסדר, וחשבו שהיא לקויית למידה, כשבסך הכל היה כאן ליקוי ראייה שהיה אפשר כל כך בקלות לפתור אותו. אני מאמינה שהיום...
כן. ילד שבגיל, בכיתה ב' עוד לא הצליח ללמוד לקרוא, למרות שהוא היה מאוד אינטליגנטי וכל המשפחה מאוד אינטליגנטית, והסתבר בסוף שהוא צריך משקפיים, ומיד אחרי זה פתאום, פתאום הכל יסתדר.
אז באמת היום יש...
הליקוי, קודם כל צריך לבדוק את הראייה.
תבדקו את העיניים, נכון, למרות שבאמת היום יש יותר מודעות ובודקים, ואף ילד לא יגיע לכיתה ו' היום כנראה בלי לקרוא, או כן, אבל בואו, אם אפשר לחסוך מהילדים אפילו סבל של קצת זמן, למה לא לעשות את זה? אז את אומרת, קודם כל, בגיל, עד גיל 10, זה נקודת זמן מאוד מאוד חשובה.
נכון. עכשיו, נקודות הזמן שצריך לבדוק, מה שנקרא, לפי הספר, זה קודם כל בינקות, עד גיל חצי שנה חשוב לבדוק, כדי לראות שהמבנה של העיניים תקין. יש תופעה שנקראת קטרקט מולד, יש כל מיני מחלות שעוברות בהיריון, צריך להסתכל על המבנה של העין ולראות שהמבנה של העין תקין. זה קודם כל. כמובן שקשה לבדוק ראייה בגיל הזה, אבל זה רק כדי לבדוק שאין איזושהי בעיה גסה במבנה של העין. התחנה השנייה היא בערך בגיל 3. בגיל 3 כבר אפשר לראות חדות ראייה, כי אפשר להגיד לילדים לזהות, אנחנו עושים להם בדיקת ראייה עם ציורים, והם יכולים כבר להתחיל לזהות, ואפשר כבר גם לראות חדות ראייה. ומה שעוד אפשר לראות זה מה שנקרא הפרעות תשבורת, כלומר האם הילדים צריכים משקפיים. כי שוב, אם ילד צריך משקפיים, במיוחד יש הבדל בין העיניים בגיל הזה, כדאי כבר לתת לו את זה כדי שהראייה תוכל להתפתח. הדבר השני זה באמת, כמו שאמרתי קודם, למנוע עין הצלה. זאת אומרת, אם יש הבדל גדול בין שתי עין, נאמר עין אחת תקינה והעין שנייה צריכה משקפיים עם מספר מסוים. העין שצריכה משקפיים, אם לא ניתן לו, היא לא תתפתח טוב ותהפוך להיות עין הצלה. ובגיל הזה אפשר כבר להתחיל לאתר את זה. ואם יש עין הצלה, אז לתקן במשקפיים ולתת סגירות, סוגרים את העין הטובה, כדי שהעין הלא טובה תוכל לעבוד ולהתאר.
תתאמץ יותר. מה היא באמת, כשאנחנו... כן.
נקודת זמן שלישית וחשובה בהמשך למה שדיברנו קודם, היא לפני כיתה א'. לפני כיתה א' צריך לקחת כל ילד, גם אם לא עשו לו את הבדיקות הקודמות, כדי לראות שהוא רואה טוב, שוב, כדי לא להגיע חלילה למצב של בעיה בלמידה.
כן. עכשיו, כשאת אומרת עין עצלה, מה הכוונה? זאת אומרת, זה פשוט איזשהו קושי בראייה, זה קוצר ראייה, זה... מה זה עין עצלה? למה מכנים את זה כך?
עין הצלה היא בעצם לא עין הצלה, היא בעצם מוח הצל. זה אומר שאם מבנה של עין אחת לא תקין, המוח מקבל ממנה תמונה לא טובה, תמונה מטושטשת, תמונה מעוותת, תמונה במקום הלא נכון, ובחלוף כמה שנים המוח פשוט מתעלם, הוא מבין שהתמונה הזאת רק מפריעה לו, והוא פשוט מתעלם מהעין הזאת, והאזור במוח שאחראי על אותה עין לא מתפתח כמו שצריך, הוא משתמש רק בעין השנייה. אם ברגע שמגלים את הבעיה, יכול להיות כבר מאוחר מדי, כי כבר המוח לא יכול להתפתח באותו מקום. לכן זה משהו שחשוב לזהות אותו בגיל הצעיר.
כן. אז גם אם בדקתם את העיניים לילד או לילדה, כדאי רגע לפני הכניסה לכיתה א', לעשות איזושהי בדיקה חוזרת, לוודא שהכל תקין, שהכל בסדר, כדי שבאמת הילדים יתחילו ברגל ימין, לפחות בכל מה שקשור אלינו, אתה יודע, יש מספיק עניינים אחר כך שמאתגרים אותנו, ויש דברים שאפשר למנוע אותם כל כך בקלות מראש, אז מה שאפשר, אז כן, במסגרת חובת ההשתדלות שלנו. דוקטור שירי שולמן, מנהלת מכון עיניים, עשו את המרכזים רפואיים. תודה רבה על הדברים החשובים האלה.
בבקשה.
תודה, תודה. ואנחנו עוברים לפינת הניקיון שלנו עם סנו, כל הכתמים האלה שהצטברו לכם במהלך ימי בין הזמנים, כן? חופשות ועניינים, אז הנה אנחנו כאן כדי לעשות סדר וניקיון. שלום, בוקר טוב לעדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סנו.
רחל, בוקר טוב.
מה שלומך? התגעגעתי.
בסדר, גם אני מאוד.
כן, וואי, אז איזה כיף שאנחנו חוזרים לסוג של שגרה. כן, וחוזרים לנקות. חוזרים להסיר כתמים. אז אני אתן את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן לשאלות של מאזינים. 03-593-93, ויש לנו כבר מאזינה על הקו. כן, בבקשה. מאזינה איתנו? שלום.
הלו.
כן, כן, אנחנו איתך, בבקשה, את יכולה לשאול.
כן, תודה. רציתי לשאול אם יש חומר שאוכל להסיר שמן מנוע שהותז על חולצה לבנה.
כן.
בטח, בטח. אז יש לנו את הג'ל אורנים, את מכירה אותו? יצא לך להתקל בו?
לא.
אוקיי, אז זה כמו, זה קופסה כזו, כמו של המסטיקים של פעם, מהפלסטיק, אבל גדולה יותר, בצבע כחול, כי זה מוצר מאוד ישן וטוב.
איך קוראים לזה?
ג'ל אורנים, בצבע כחול.
ג'ל אורנים?
כן.
בצבע כחול?
הג'ל הזה הוא הקוסם, רחל תעיד.
נכון.
ובעצם הוא מסיר כל קטם שאת חושבת שכבר אין מה לעשות. אז, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, כל מה שקשור לשומנים ופיח. זאת אומרת, בגדי עבודה עם שמן מנועים, זה הפתרון. פשוט לקחת חלק מהג'ל, להניח על האזור המוכתם, לשפשף עם איזושהי מברשת לא קשה מדי, לחכות שעה, שעתיים, ולהכניס למכונה עם הג'ל ולחבס. הקטם ייעלם.
וואו, איפה אני רוכשת את זה?
כמעט בכל סופר, אם את לא בטוחה, תתקשרי אלינו לכוכבית 5743, נמצא באזור המגורים שלך, אפילו במקולות הקטנות, אנחנו יודעים להגיד איפה יש.
כוכבית
5743.
כן.
אוקיי.
אז שיהיה בהצלחה, כן.
בסופרמן.
ובאמת כל מי ששומעת, ג'ל אורנים כחול זה משהו שצריך שיהיה בבית, כי זה ממש, כמו שאמרת, קסם. מאזינה נוספת איתנו, כן, בבקשה.
שלום, בוקר
שלום
טוב.
וברכה,
קודם
בוקר.
תודה רבה לכם על התוכנית.
בשמחה,
ממש
תודה.
ממש נעזרת בכם. ורציתי לשאול, יש לי כאלסדין בצבע קרם, כתמים של חלודה. אני לא יודעת מאיפה זה, אולי מהחבל, אולי מהמכונת כביסה, ואני לא יודעת איך להוריד אותם.
גם לא בעיה בכלל. מה שאת עושה, את לוקחת אנטיקלק לבן, ואת מתיזה על הקטם. הוא הרי אנטיקלק הוא יעיל בהסרת כתמי חלודה. את מתיזה, מחכה דקה. ואחר כך מיד מחבס, את הקטם ייעלם.
תודה רבה.
בשמחה, בשמחה. הנה, כמה קל, כמה פשוט וכמה יעיל.
ממש קל, כן.
אני חייבת שאלה נוספת, שברגע שראיתי אותה, ככה הרמתי גבה ואמרתי, מה? אבל כשחשבתי על זה פעם שנייה, אמרתי, וואו, באמת, באמת, זה משהו שצריך נקות אותו, וזה השופר. את יודעת, נושפים לבפנים, רוק, הפה, זה עובר מפה לפה, צריך אפילו לחטא אותו, הייתי אומרת. אז איך מנקים שופר?
אז לקראת כל שנה בראש השנה, בשירות לקוחות מתקשרים בנושא. את לא מאמינה מה עושים. את לא מאמינה מה עושים. שופכים יין בפנים, ערק, חומץ, עושים קוקטייל, הכל יחד, ואנחנו פה כדי לתקן. אז מה שעושים, זה בעצם לוקחים מטלית מבד קוטנה. תבולה באלכוהול, שזה הכי הגיוני. אנחנו רוצים בעצם משהו שיחטא את המקום, ואלכוהול מתעדף. מעבירים את המטלית בתוך השופר מצד לצד. עכשיו, יש את הפייה, שזה בעיה בעצם להגיע. אז לטבול מקלוני אוזניים באלכוהול, ולנקות את האזור, להניח בצד, זה מתנדף, וזה פותר את כל העניין.
וזה לא פוגם משהו בשופר, האלכוהול?
לא, 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 לא. הקרן היא סופחת אליה נוזלים, וזה עלול לפגוע בצליל. אנחנו ממש עשינו מחקר בנושא, והאלכוהול, בגלל שהוא מתנדף, לא פוגע בצליל, ואפשר לעשות את זה בשמחה ובכיף.
יפה, יפה. עוד שאלה. כן, אחרי החופשה, איך מסירים ציורים מקירות? עכשיו, אני לא יודעת במה ציירו, עם צבעים וטושים, ואיך הקיר מסויד או צבוע, אז ככה תנסי לתת לנו כמה הנחיות.
אז אמא שלי עמדה אותי שלא מדכאים יצירתיות. אומרים, איזה יופי, איזה ציור מקסים, וכשהולכים לישון מתקנים, אז ספוג הפלא עם סבון כלים ומים. משפשפים וזה נעלם, לא לדאוג.
וואו, ספוג הפלא, סבון כלים ומים, והנה, וזה מנקה. טוב, נסתפק בכך להפעם, עדי, ואת כמובן תמשיכי ותלווי אותנו עם עוד דילמות של ניקיון גם בשבועות הבאים. תודה רבה, עדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת צאנו. תודה על הדברים האלה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי. בשעה הבאה יהיה איתנו כאן דוקטור אליהו לוין, אתרופת וירדיולוג, ואנחנו נדבר גם על בעיות סחוס וגם על חרדות וגם כל מה שקשור. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד שווים עם שעה נוספת, כמו שאמרתי, ואתם כמו תמיד, נשארים איתנו.